לי קוראים הרב אברמן, אני יושב ראש של לב מלכה. לב מלכה כבר, ברוך השם, מעל 30 שנה, שאנחנו מתעסקים בנושא של חסד לילדים חולי סרטן.
אליעזר אליוביץ', בסופו של דבר נהג אמבולנס, בגדול, יוצא לי קריאות חירום, כמו שכולם מכירים.
שמי הרב ויינגרטן, אני היום מנהל את עמותת דרכי מרים.
זה דבר מאוד מאוד קשה לילד לעבור את הטיפולים הקשים האלה. אבל אם אומרים לילד שבעוד תקופה קצרה אנחנו עושים מחנה נופש לילדים חולים סרטן, זה נותן להם את הכוח להתמודד עם המחלה, והשמחה פשוט מרפא את הילד. אנחנו ראינו ילדים שאחרי שהם חוזרים ממחנות נופש, שהמוגלובין שלהם עלה, המצב רוח שלהם עולה, ואז הטיפולים הרבה הרבה יותר קלים לעזור לילד החולה.
רואים הרבה צרות של עם ישראל, ומאידך, ובשביל זה הגענו, גם רואים הרבה שמחה מתוך החולים, הם אלה שמסמכים אותנו הנהגים, וזה לא יאומן, שאפילו שיש להם כל מיני בעיות, הם יודעים להתגבר על הבעיות האלה ולשמוח.
העמותה הזאת שמה לה למטרה לסייע ולעזור לחולים אונקולוגיים לעבור את תקופת הטיפולים במקסימום שמחה ובמינימום כאב וצער.
היה לי ילד חולה סרטן במצב קשה מאוד, שיש שם תמונות ממנו שכבר אמרו לילד הזה, תגיעו, זה כבר דקות אחרונות. צילמו את הילד הזה בתמונות, ממש כל התמונה שלו זזה. לא ראו תמונה ברורה. וברוך השם, הבחור הזה עשה במצווה, גדל, הוא היה איתנו במחנות נופש. היה לנו אותו סיפור, גם עם ילדה אחת שהייתה בלב מלכה. היא הייתה במצב מאוד קשה, שבאמצע מחנה היא צעקה שהיא סוגרת את העיניים. ובאמת לקחנו אותה מאמבולנס דחוף, היינו באזור טבריה, הכנסנו אותה לבית חולים, היו חייבים דחוף לתת למן אדם. באותו זמן על המקום התקשרתי לאחד המתנדבים שלי, שההורים שלהם נמצאים פה בקריית ספר, שיגיעו דחוף, למה שהרופא אומר שזה ממש דקות כל העסק. פחות משעה כבר מובן הגיע מפה לטבריה, זה לא קל, אבל נסע במהירות, אמרתי לו תעזוב את הכל, תגיע לטבריה, לבית חולים פוריה. באמת הגיע שם, נתנו למן אדם, התקשרו לרופא, לאט לאט המוגלובין שלה עלה, ואת הילדה הזאת, תוך 24 שעות, לקחנו את אחד האמבולנסים שלנו, שנשאר איתה ביחד שם באזור, ולקחו אותה לבית חולים הדסה. אמרתי לה, מה את רוצה עכשיו? מה אני, אתה לוקח אותי בחזרה לקריית ספר הבית. אמרתי לה, אם היא רצה לרופא, אמרת לי, אני מגישה טוב, הכל בסדר, אני רוצה לחזור הביתה. הרופא באמת בדק אותה, אמר לי, תחכה שעה, שעה וחצי, לראות באמת מה שהיא אומרת. זה באמת היה כך, אחרי שעה וחצי, לקחתי אותה הביתה. עבר כמה שנים, הילדה הזאת החליטה, רוצה להתנדב אצלי בארגון. ומובן, הבחור הזה השני גם רצה להתנדב אצלנו. אחרי תקופה נפל לי בראש, בוא נעשה שידוך. באתי להציע את השידוך הזה להורים, אבא זרק אותי מכל המדרגות. אני לא ידעתי למה מה קרה, הוא זרק אותי מכל המדרגות. להורים של הבחורה מאוד סמכו על הרעיון, על הדבר הזה, זה ממש בסדר. באמת, התחלתי לגלגל את הסיפור, עד שיום אחד בעיר, ראיתי שזה נתקע כמה מקומות, החלטתי, אני הולך לבחור, אני אומר לו, בואו נקפוץ, חיים כנפס, כי משהו יגיד, זה נעשה. התקשרתי לראשי וסיפרתי לו את כל הסיפור, אומר לי, חיים כנפס, כי הוא יחליט. אני הולך לרב חיים קנבסקי, מספר לו את כל הסיפור. בינתיים אני מספר לו גם, הוא שאל אותי מה הרופא אומר. אמרתי לו, הייתי אצל הרופא עם שני התיקים. הרופא בדק את שני התיקים, פשוט ירד לו דמעות. לא היה לי כזה סיפור, דוקטור ויינטרופ. זה פעם ראשונה בהיסטוריה שיש לי כזה סיפור. הוא אומר לי, אם אתה תעשה כזה דבר, זה משהו... סיפרתי לרב חיים קנבסקי את כל הסיפור, אז הוא דופק לי על השולחן, הוא אומר לי ככה, היום בלילה אתה סוגר אצלך בבית שידוך. הבחור הזה לך להתעלף. מה זה היום בלילה? איך היום בלילה? זה משהו... היום בלילה? אומר לי, אתה חייב... יצאנו מהבית, נכנסנו למקום, הוא רצה לשתות משהו, אומר לי, אני הולך להתעלף. אני לא יודע מה לעשות עכשיו. אמרתי לו, תלך לראשיבה, תשאל אותו, אומר לי, אין בעיה. אני רץ לראשיבה, לקחתי אותו, הוא לקח את האבא שלו, עם האבא שלו נסע אליו. אני חייב לספר לך שאותו לילה באמת, זה כבר לא היה ב-12, 1 או 2 בלילה, באותו הלילה הם הגיעו, שברו אצלנו בבית צלחת, עשינו תנועים, וזה דבר שנתן לו, נתן לי את הכוח לראות, לעשות כאלה דברים שאפשר, גם ששניהם במצבים הכי קשים, וברוך השם יוצא כזה שידוך יפה. ולפני כמה חודשים היה כבר ברית בבית, והיינו בברית שלהם גם.
יש. יש רגע משמח. יש הרבה רגעים משמחים. אבל עכשיו אני נזכר במשהו, באמת באמת, שאני מתרגש. היה יהודי, ביקשו ממני, יום שישי, קח אותו מהר הצופים, הדסה הר הצופים, לבית שלו, ובמוצאי שבת תחזיר אותו. היהודי הזה צריך להיות כל השבוע בשיקום. סיפרו לי שהיהודי הזה עבר אירוע מוחי בצורה כזאת קשה, שכשזה קרה, אמרו למשפחה, תבואו להיפרד ממנו. היהודי הזה נכנס לשיקום, יצא מבית החולים, נכנס לשיקום בבית החולים הר הצופים, שבוע שלם הוא היה שם, סוף שבוע בבית, עוד פעם חוזר לשבוע, עוד פעם הביתה, ומשבוע לשבוע ראיתי התקדמות. איפה הדבר המשמח, שבעצם זה היה השאלה? יום אחד צופר לי מכונית בכביש, צופר לי, עצור בצד, וכשאני נהג אמבולנס, רואה שמישהו מסמן לי, אני מיד עוצר, לך תדע איך אני יכול לעזור לו, אולי חס וחלילה יש אצלו כרגע מקרה חירום, אני עוצר בצד, המכונית עוצרת גם כן, ולא פחות ולא יותר, אותו יהודי שהרופאים אמרו להיפרד ממנו, רץ אליי, רץ אליי, לא הולך, רץ, מחבק אותי, אומר, אתה זוכר אותי? אני חזרה נוהג. זה לא יאומן, וזה לא מקרה יחיד, אבל זה מקרה שהרגע נזכרתי, התרגשתי, הייתי חייב לספר.
לפני שבועיים קיבלתי הזמנה לחתונה. שאני פותח את ההזמנה, אני רואה שהחתונה בעזרת השם תתקיים ביום זה וזה, אבל אני מסתכל ואני רואה שאני לא מכיר לא את החתן ולא את הכלה, לא את ההורים. פתאום קפץ לי איזה רעיון שיש ילד שאני יודע שהיה חולה ובתקופת הזה, אני מסתכל ואני רואה את השם שלו. ואז אני מתקשר למתנדבים שהיו לוקחים אותו, כולם, בלא יוצא מן הכלל, אמרו לי שקבוע כשהם דיברו איתו בנסיעה, זה היה ברור להם שזה השעות האחרונות, כי הוא הסביר להם כמה המצב שלו קשה. במצבו על באמת היה מאוד מאוד קשה. אבל תמיד הוא אמר להם, אני צוחק על המחלה. אני צוחק עליה, ואם הרופאים ככה אומרים, אז אני מאמין בקדוש ברוך הוא שיכול לעשות הכל. אבל מבחינת הרופאים, הם אמרו לי, וגם לפעמים הם כועסים עליי שאני לא קולט טוב את העניין ואני צוחק. וברוך השם, עכשיו אני רואה שאותו ילד שצחק על המחלה וזלזל בה, והכל התייחס, אמנם הוא ידע את המצב, לא שהוא לא ידע, הוא היה בחור אז בן קרוב ל-14, הוא ידע והבין, אבל הוא צחק ושמח, וברוך השם עכשיו קיבלתי הזמנה לחתונה.
אחד הילדים היה איתנו עכשיו במחנה נופש בט"ו בשבט, שהוא הרים את כל הילדים, הוא שמח את כל הילדים, אבל בסוף במחנה הוא תפס אותי, נשק אותי, אומר לי, אתה אפילו לא יודע כמה שנתת לי שאני אוכל להתמודד עם הבעיה שלו, עם הבעיה שלי.
לפני 20 שנה למדתי בישיבת עטרת ישראל, ושם המשגיח, רב חיים וולקין, קרא לנו יום אחד לאיזה ועד. אז המשגיח הביא לנו איזשהו פתק, ואומר, אני מבקש ממכם, תגזימו, תרשמו כל דבר שעולה על רוחכם, שמשמח אתכם. הצלחנו להגיע לרשימה מכובדת של 40. המשגיח אומר, אני מבקש, קצת תגזימו, תוסיפו עוד משהו שמשמח אתכם. וככה כל בחורים התאמצו, הוסיף עוד קצת, הגענו ל-50 דברים. כשסיימנו את זה, המשגיח רב חיים אומר לנו, עכשיו תקשיבו, לבן אדם יש רמח איברים ושסע גידים. 613 סיבות לקום בבוקר ולשמוח. 613 דברים שהייתי מצפה שאתם תרשמו על הדף, אם הייתם שמים לב, כמה חשיבות יש לכל חלק וחלק בגוף שעובד.
אני אצטט משפט שאומר פרופסור ראובן אור, עד לפני שנה היה מנהל מחלקת מי החצם בהדסה, הוא אמר לי שלפי דעתו יותר מ-50% מהריפוי זה השמחה. בני תורה המאמינים עוברים ומתרפים הרבה הרבה יותר מאשר בן אדם שהוא לא מאמין ולא שמח.
בכל אטרקציה ואטרקציה זה פשוט כוחות נפש לילד הזה, שהוא יוכל להתמודד עם הבעיה שלו, עם המחלה שלו. זה מובן שזה נותן להם את הכוחות נפש, שיוכלו ללכת הלאה. הילדים האלה חוזרים עם כוחות נפש חדשים. זה יותר מה שלתת תרופה. החיוך של הילד, המצב רוח של הילד, זה פשוט נותן להם את הכוח להתמודד עם המחלה.
כשאני מסיע את החולים וכשאני רואה עד כמה העזרה שלי להעלות אותם, להוריד אותם, לקחת אותם, לפעמים זה אפילו ללכת להביא להם איזה נייר קטן, איזשהו חבילה קטנטנה, לא מדבר על חיוך, לא מדבר על הרבה מעבר, אבל לפעמים רק להאזין להם, הדבר הזה מחזק מאוד, וזה מה שנותן לי כנהג את הכוח להמשיך הלאה ולרצות להמשיך הלאה.
כאשר בן אדם סתם באורח חייו, שהוא מתנהל עם שמחה, כל החיים שלו נראים הרבה יותר טוב, כמו שכולם יודעים, כי בשמחה תצאו, יוצאים מכל הצרות, מכל הבעיות. אני, ברוך השם, משתתף גם בהרבה שמחות. אנשים חושבים שמחלת הסרטן זה דבר שעושה רק, כמו שאתם רואים ברחובות, מודעות טבל או דברים. מחלת הסרטן יש מדי יום המון 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 אנשים שברוך השם, הדבר הראשון שהם עושים כשהם גומרים את תקופת הטיפולים, עושים סעודה. כמו שנאמר בתהילים, סעדני ויבשע. הרבה פעמים אתה מגיע למצב שיש לך בעיה, כל הבעיה היה שהיית עצוב. בגלל שנהיית עצוב, אז אוטומטית כבר נכנסת לסכסוך עם ההוא, ונכנסת לדאון, ולא הגעת לעבודה, והגעת מאוחר, הכל בגלל שהיית טיפה עצוב, וכל היום מתחיל זה, ואם היום מתחיל דפוק, אז אתה מפסיד את מה שכבר סיכמת.
יש פה לחלק את זה לשני נקודות. שבן אדם, הנפש שלו בריא, אז גם הגוף יכול להתרפות. אבל אם הנפש הוא לא בריא, אז אתה לא יכול לרפות את הגוף. זה תלוי אחד בשני. ואנחנו רואים שכמה שהנפש יותר בריא, הבן אדם יכול להתמודד עם הבעיה שלו, עם המחלה שלו, עם כל דבר, אפילו בן אדם רגיל. אם הוא בעצבות, העצבות שלו היא מכניסה אותו לעוד בעיה ועוד בעיה ועוד בעיה, שהוא לא יכול להתמודד יותר עם הבעיה שלו.
שהשמחה מעלה את האדם טפח מעל גבי הקרקע, אולי זה הרבי מקוצק. אבל מה שברור לי זה דבר אחד, מי ששמח מצליח לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וגם מצליח לעבוד בחיי היומיום שלו, גם ברוחניות וגם בגשמיות. וכשעומד זה בן אדם קם בבוקר בלי שמחה, בלי הרצון להתגבר על הקשיים שיש בחיים, מאוד מאוד קשה, מאוד קשה לו להתקדם בחיים, ורק להפך, הוא הולך אחורה.
הגיעו להדסה עין כרם ליצנים רפואיים, עשו יום שכולו ליצנות. הגיעו ילדים, במקום לקבל טיפולים אונקולוגיים, עשו להם שמחה, אחרי זה הם הלכו לבית חולים שערי צדק, ומשהו מאוד מאוד מפתיע. כל הילדים האלה, באותו יום, ספירות הדם שלהם היו מצוינים. היו הרבה יותר טובים, הרבה יותר תקינים. ביום של שמחה זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר קל.
שאני רואה שהילדים מחייכים, החיוך שילד, יש אצלנו סיסמה, קוראים לזה כיף לי עם לב מלכה, שבדקה של הילד הזה כיף, והוא שמח, ואנחנו רואים אותו לפני זה, ואנחנו רואים אותו אחרי זה, שהוא חוזר, אנחנו שואלים אותו, ממה נהנת? הוא אומר, עצם הדבר שאני הגעתי לפה, ושמחו אותי, והיה תזמורת, בן אדם הולך לשמחה, לחתונה, הוא שומע את התזמורת, הוא שומע את הכל מסביב, אפילו שהמשפחה, מובן, התמודדו עם החתונה, הייתה לא קלה, היה צריך להוציא הרבה כסף, אבל הוא רואה את השמחה הזאת, זה כבר נתן לו כוח להתמודד הלאה והלאה והלאה. אז ילד, שאתה רואה את החיוך שלו, שהוא מחייך, אתה רואה את השיניים שלו הלבנות, שהוא מוציא את השיניים שלו הלבנות, שאתה רואה שהוא מחייך, זה כבר נותן לי גם את החיוך. שאני שומע שהילדים נהנים, שהם חוזרים, כותבים מכתבים, אני נהניתי במזה, ואני נהניתי בזה, ואני נהניתי מהנקודה הזאת, יש דברים קטנים, שאתה אומר, וואה, זה היה נראה לך הדבר הכי חזק של הילד הזה, ממש נהנה. הביאו לו, לילד הזה, ציפור שיעלה לו על הגב, שיסתובב לו. הוא ראה שזה הדבר הכי חזק שיכול להיות, שדברים, הוא הטוקי שעלה עליו, אומר, הטוקי הזה עלה עליי, ודיברתי איתו ושיחחנו, זה נתן לו את הכוח שבאמת, אנחנו לא יודעים, אנחנו עושים לילד שהוא מגיע למחנה, אלפי אלפי דברים. לוקחים אותם עם ג'יפים, לוקחים אותם, לפעמים הג'יפ, הוא רק עשה סיבוב חד, והוא, הג'יפ הזה עשה לי את הסיבוב חד, תקופה האחרונה לקחנו איתם בטייסנים, מטוסים את הילדים האלה, שאומרים, הגעתי למעלה, הרגשתי שאני נמצא ממש מעל כדור הארץ, ראיתי את הכל מלמעלה, את כל האנשים ראיתי אתכם קטנים, ואני הייתי גדול, וזה נתנו את הכוח להתמודד עם המחלה שלו.
לעזור לשני, לתת לשני, לחשוב על השני, לדעת שאני מקדם את השני צעד אחד קדימה בבעיות שלו. לאחד יש בעיות בשידוכים, לשני יש בעיות בחינוך, לשלישי יש בסך הכל בעיה שהמעלית כרגע לא עובדת ויש לו בעיה לרדת. צעד אחד קטן, פעולה אחת קטנטנה, זה דבר שמשמח, זה דבר שנותן דלק, ואחר כך כשמגיעים הביתה, בשביל הילדים, בשביל האישה, אז מגיעים עם השמחה, שמה שעשינו לפני רגע, השמחה הזאת היא גוררת הלאה, שגם בחיים הפרטיים שלנו, אנחנו מתקדמים בחיים.
כמובן, הדבר הראשון ששואלים יהודי, מאמין, מה גורם לו לשמוח, אז כמובן זה ברוך השם שרואים את האישה הטובה, את הילדים החמודים, חוזרים הילד מתלמוד תורה והילדה מהמעון, ברוך השם שמחים, בריאים, עד 120 שכולם יהיו בריאים מתוך נחת ובריאות. זה הדבר שכמובן הכי הכי משמח. אם אנחנו מדברים בפן העבודה, שהיום אני נמצא הרבה עם חולים אונקולוגיים, אז אם זה לקבל בשורה משמחת, כמו שהשבוע קיבלתי טלפון מילד, שהוא לא הצליח אפילו להגיד לי מה הוא מתכוון, הוא אמר לי שהוציאו לו את הצנטר. אמרתי לו, מה זה? אז הוא אומר לי, זה שהיה מחובר לי, הזה. אמרתי לו, האיקמן. הוא אומר לי, כן, כן, האיקמן שהיה מחובר לי במשך 3 שנים, היום הוציאים לי, ואתה רואה את הילד בשמחה, בהתלהבות, ברקידה, איך הוא מתלהב שהוא, ברוך השם, מבחינה סטטיסטית ומבחינה אחוזים, הוא בעזרת השם עומד להיפרד מהמחלקה הקשה שהוא היה מושפז ונמצא ובן בית בשנים האחרונות. לראות את השמחה של ההורים שמגיעים ביחד איתו ליום הזה, לניתוח הזה, כשיודעים שמוציאים את הצנטר, את האיקמן, והילד בקושי יודע על מה הוא מתכוון, ובעזרת השם הוא ימשיך ויחזור לבית ספר או לתלמוד תורה או לישיבה, והוא הולך לחיות אורח חיים רגיל, בלי כאבים, בלי כל התופעות לוואי. זה שמחה שאתה לא יכול לעמוד בה. אתה רואה ואתה פשוט דומע משמחה. אני כל בוקר כשאני קם, רק לראות שברוך השם, אני יכול לקום לבד, להתלבש לבד, לצאת לבד, וברוך השם אני מאמין שהרבה מהצופים שלנו גם מודליקים, דברים שאנשים אפילו לא יודעים, אבל גם אם זה הדבר הקל ביותר שנראה לכם, אם זה להניח תפילין, אם זה לקחת את הילדים למוסדות החינוך, דברים שאנשים מוכנים לשלם על זה מיליונים. אז על כל פרט ופרט צריך לשמוח ולרקוד מאושר, כמו שכולם אומרים. קמת בבוקר כל השאר בונוס, אבל זה הרבה 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 יותר מזה. כי לפעמים אתה לא יודע להעריך את מה שיש, וגם אם לא הכי הכי טוב, זה גם הרבה הרבה יותר טוב ממה שיכול להיות.
שהוא יראה את הבעיות מסביב של אנשים אחרים, שרק יראה מה שקורה, אנשים צריכים להתמודד עם כאלה בעיות קשות, שהוא יעשה רק סיבוב קטן בבית חולים, הוא כבר מחר הכל יהיה לו טוב. הוא לא צריך שום דבר, הוא לא צריך מיסר סייפר או שום דבר, שרק יעשה סיבוב בין החולים, ויראה מה קורה שם, ורואים כל מיני כאלה דברים, אז הוא אומר, כבר אצלי בבית הכל בסדר. הגעדה שלי שכבר הכי עקיב הכי טוב.
לפני פחות משנה, כאן בשכונת ארנוף, היה יהודי בשם הרב גולדשמיד, הרב קלמן גולדשמיד, זכרונו לברכה. והיהודי הזה אמרו לו שיש לו חודש או חודשיים לחיות, אחרי זה המחלה תוקפת אותו והוא אמור להיפטר מהעולם. אבל הוא החליט שלרופאים ניתנה הרשות לרפות. לא ניתנה לרופאים הרשות להגיד מתי הבן אדם הולך מהעולם. והוא קיבל על עצמו את מידת השמחה. וככה הוא סיפר. הוא סיפר שעל מנת לחייך, להוציא חיוך אחד מהפה, יש למעלה מ-60 שרירים בפנים. חיוך אחד מזיז 60 שרירים. אמר הרב גולדשמיד, כשאנחנו רואים לפעמים אנשים שיש להם שרירים בידיים, שואלים אותם, איך יש לכם? נולדתם עם זה? אומרים, התאמנו. אומר הרב גולדשמיד, אתה קם בבוקר עם קושי כזה או אחר, ואתה חושב שתוכל להזיז 60 שרירים בפנים בלי להתאמן קודם? וזה באמת המטרה שלנו, דווקא כשאנחנו בריאים, דווקא כשיש לנו את הכוח להתאמן יום יום, כך אומר הרב גולדשמיד, חצי שעה לחייך ועוד פעם לחייך ועוד פעם לחייך, להפעיל את שרירי הפנים. מה המטרה? כשחז וחלילה יגיע יום, חז וחלילה יגיע יום, ולא נוכל לחייך, יהיה לנו קשיים לחייך, יגיע הרופא חז וחלילה ויגיד משהו שלא ניתנה לו הרשות להגיד, אז אנחנו נוכל לצחוק לו בפנים, ולהבדיל, כמו שעשה הרב גולדשמיד, צחק לסרטן בפנים.
אבל שוב, אם אין שמחה, גם האוכל הכי טעים וגם הכיף הכי גדול הוא לא כיף. תחשבו שאם את חס ושלום נלך על בשורה שסבא שלכם או יהודי מבוגר אפילו הלך לבית עולמו, ואתם בדיוק באותו זמן נמצאים בקייקים בצפון. הקייקים לא טובים, הקייקים לא נוסעים, הקייקים לא, המים קרים, זה לא נוח לכם, ולמרות שזה היום חודש אב עם 39 מעלות. אבל ברגע ששמעתם את הבשורה הקשה על הסבא, ולא נדבר חס ושלום על בשורות יותר קשות, אוטומטית הכל לא הולך, הכל לא נחמד, הכל לא טוב. לכן כשאנחנו שמחים, אז הרבה הרבה יותר כיף, הרבה יותר נחמד, הכל הרבה יותר טוב. אבל אני נזכר בשמחה שכששמעתי אותה, אני עד עכשיו טפח מעל הקרקע. בבית חולים הדסה עין כרם יש מערכת מאוד מאוד גדולה, מי שיודע ושמע, שנקרא שבתות של הרב פרץ. 28 שנים לאחר החתונה לא זכה לפרי בטן. כל שבת ושבת אני רואה אותו לוקח מונית, בערך שעתיים לפני הדלקת נרות, הוא ואשתו יוצאים משכונת גבעת שאול, שם הוא מתגורר, לבית חולים הדסה עין כרם. כל שבת הוא נוצע, כולם רואים ורואים את הצער ואת הכאב, לראות זוג שכבר שערו מלבין ואשתו, ואיך הם עושים את זה, ממש כמו אברהם ושרה, היו מכניסים ונותנים. ואני נזכר ברגע ובשנייה כשהייתי בבית חולים הדסה עין כרם, והרב פרץ הגיע, ואני רואה אותו הולך במסדרונות, ואומר לי, ברוך השם, נולדה לי בת. לראות אחרי 28 שנה יהודי שכבר רוב חבריו כבר מחתנים את הילד החמישי או השישי, וכבר עם סבא למספר נכדים, פעם ראשונה חובק בת.
אני למעשה, אם אתה שואל איך עושים את זה, לקחתי דף ועשיתי מזה נקודה שחורה באמצע, וקראתי לכל הילדים שלי ואמרתי להם, תראו, אתם רואים מה כתוב פה? כן, כולם, אתה בא להגיד, יש נקודה שחורה, אז למה אתם לא רואים מסביב הכל לבן? למה אתם רואים רק את השחור? אז בדקה שבן אדם ידע שזה רק נקודה שחורה, נכון, אבל אם הכל מסביב לבן, אז הוא יכל באמת להתמודד הרבה יותר חזק. כך ראי ממולך, בבוקר, ושאתה קמת מהמיטה, אתה כזה פנים עצובות, אבל תן לו חיוך לראי, הוא לא יחייך לך בחזרה, הוא חייב לחייך לך. אז בטוח שאתה תיתן לו חיוך לראי, הוא גם יחזיר לך. אז תלוי אחד בשני.